אנחנו נעשה חזרה קצרה על מה שהתחלנו לראות, על מה שהתחלנו לראות באי אלו לפני כמה שבועות, בפרק רביעי, ואז אנחנו נמשיך את הפרק. אז הרמב״ם בפרק הרביעי מתוך השמונה פרקים, עוסק במה שהוא קורא לו חוליי הנפשות וריפוים. ואנחנו אמרנו שבשביל הרמב״ם הביטוי חולי הנפש לא מדבר על בעיות אורגניות, מה שאנחנו קוראים לו סכיזופרניה או פרנויה או כל הבעיות מן הסוג הזה. בשביל הרמב״ם כשהרמב״ם מדבר על חולי הנפש, הוא מתכוון לבעיית מידות, בעיות מוסר. כן? זה כוונתו. אומר הרמב״ם, כדי לדעת מה הבעיות המוסריות שיש לי, אני קודם כל צריך לדעת מה האידאל המוסרי. והאידאל המוסרי מבחינת הרמב״ם, כמו שאמרנו כבר גם הרבה פעמים, האידאל המוסרי זה לא הכוונה איזה שהם כללים, אני יודע מה, קדושת החיים, או קדושת, לא יודע מה, כל מיני כללים מוסריים, לא ככה הרמב״ם בונה את העולם המוסרי שלו. כשהרמב״ם שואל מה הוא מוסרי, הוא בעצם שואל למה אנחנו, מה הפונקציה, מה המטרה שאנחנו שואפים. כי שאלת המוסר היא השאלה מה טוב. וכמו שנשאל מהו הקומקום הטוב, תשובה, קומקום שמסוגל לחמם מים במהירות וכמות גדולה של מים ולטמפרטורה שצריך וכו'. אז כשאני שואל מהו האדם הטוב, אז התשובה היא, האדם הטוב הוא האדם שממלא, שמסוגל לקיים את המטרה שבשבילה אנחנו נמצאים כאן. מה המטרה שבשבילה אנחנו נמצאים כאן? אז זה הרמב״ם לא נכנס בעריכות פה, מכיוון שהוא כבר דיבר על זה בהקדמה לפירוש המשנה בכלל. שם הוא מעלה את השאלה מהי מטרת האדם, והתשובה היא בשביל הידיעות השכליות. מאחר וזה הדבר שמייחד את האדם על פני כל בעלי החיים, אז ברור שהמטרה של בני האדם זה לא לרוץ מהר, כי יש בעלי חיים שעושים את זה יותר טוב, זה לא לקפוץ גבוה וזה לא להרביץ חזק, אלא חייב להיות שהמטרה של בני האדם היא לחשוב. ואז, כמובן, בתוך המחשבות, יש מחשבות יותר חשובות, מחשבות פחות חשובות, וזה כבר דיון בפני עצמו, מהם המחשבות החשובות. אבל מאחר וכך הגענו למסקנה שהאדם הטוב, כמו הקומקום הטוב שהוא הקומקום המחמם, ככה האדם הטוב הוא האדם בעצם שמסוגל לחשוב באופן בהיר. טוב, איך חושבים באופן בהיר? מה צריך לעשות ולחשוב, איך מגיעים למדרגה הזאת שאני כלי שמוכן למה שהרמב״ם יקרא לו בהמשך בפרק החמישי, לעבודת בוראי, שזה עבודת המחשבה, איך עושים את הדבר הזה? תשובה, אנחנו צריכים להיות מחוילים בכף, כן? לא כמו שעשיתם חיול, אלא הכוונה מחוילים בכף, כמו מוזניים, שאתה מחייל אותם, נכון? או מקייל, איך אומרים? מחייל, אני חושב. מקייל, בכף, דגש, דגוש, טוב, יהיה אשר יהיה. צריך לאפס אותם, בסדר? בלשוננו. המטרה של האדם זה להיות מאופס, להיות מאוזן, כדי שהוא יוכל להגיע להחלטות הנכונות, לחשיבה נכונה, לחשיבה בהירה. אדם שיש לו נטייה אל בעיות של מידות, הוא לא יהיה מסוגל לחשיבה בהירה. הוא ילך באופן שהוא או בוטה מדי, או שהוא יפחד מדי, הוא לא יגיע למסקנות הנכונות, הוא לא יהיה מסוגל להיות יסודי מספיק, יהיה לו את תאוות הניצוח, ולכן הוא ישתכנע בדעות של עצמו, ולא יהיה מוכן לשמוע דברים מאחרים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. המטרה של עבודת המידות היא להביא אותנו להיות אנשים מאוזנים. כבר לא מדבר על דברים פשוטים, למשל אם אני תאב ממון, אז ברור שאני לא אוכל להגיע לשום חשיבה פילוסופית, מהסיבה הפשוטה שאני כל החיים שלי אעסוק ברדיפת הכסף. אז המידות כולם, המטרה שלהם זה לבנות חברה בריאה, בתוך החברה אנשים בריאים, כאשר האדם הבריא בגופו ובנפשו הוא אדם שמסוגל להשקיע את עצמו בעולם המושכלות. ולכן, אומר הרמב״ם, המטרה האנושית היא האיזון. זה בעצם הטוב, המטרה האנושית נכון זה השכל. אבל האדם הטוב, כמו שהקומקום הטוב הוא הקומקום המחמם, האדם הטוב הגיע למושכלות, ולכן הדרך הנכונה היא דרך האמצע, שביל הזהב, שהוא הדרך הנכונה להגיע לאיזון. ולכן אנחנו צריכים לשאוף בכל מאפיינינו, אולי למעט כמה יוצאי דופן שהם יהיו חשובים לנו בהמשך, אבל לעת עתה, בכל יצרינו אנחנו צריכים להיות מאוזנים, לא נוטים לצד הזה ולא נוטים לצד הזה. והמוסר, המעשה המוסרי נגזר מתוך המגמה שלי להיות מאוזן. זה מאוד מאוד משמעותי וגם זה הרחנו כבר. כשהרמב"ם משאל את עצמו, אני עומד מול אני, כן? והשאלה היא כמה כסף לתת לו. זו שאלה מוסרית. יהיו כאלה, אולי זה התפיסה המוסרית הקלאסית שלנו היום, הפשוטה, אם אני רוצה לדעת כמה כסף צריך לתת, אז בואו נבדוק. נבדוק כמה כסף יש לי, כמה כסף יש לו, מה המשמעות של צדקה, מה רמת המחויבות שלי כלפיו, הוא בן משפחה, הוא בן אי, הוא בן מדינה. כל מיני שאלות במציאות שיעזרו לי להכריע מה רמת המחויבות שלי כלפיו, או בשיח הזכויות, אפשר לשאול מה הזכויות שלו כלפיי, אופנים שונים שאפשר להכריע את השאלה הזאת. והרמב״ם לא נוגע בדברים האלה, אלא משנית. השאלה הראשונה שהוא ישאל אותנו זה, איפה אתה עומד כרגע מבחינת מידת הנדיבות לעומת מידת הפזרנות שלך, או מידת הרחמים לעומת מידת האטימות שלך, או כל המידות מהסוג הזה, איפה אתה עומד בהם, מה תהיה ההשפעה של מעשה X שאתה תעשה, ועכשיו בואו נעשה לך את הקליברציה הזאת, כן? בואו נאזן אותך, נתפור לך בעצם מעשה ספציפי בשבילך, שהוא זה שיגרה להתאזן. אז זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, אם אני אפגוש את העני הזה, ואתה תפגוש את העני הזה, גם אם המצבים שלנו הם שווים לגמרי מבחינה כלכלית, עדיין יכול להיות שיהיה לו תשובה שונה לשאלה כמה אני צריך לתת. כי יכול להיות שאני עכשיו, יש לי איזה מידת קמצנות מאוד גדולה, צריך לשבור אותה, צריך לאזן אותה. אז לכן, לי הוא יגיד, צריך לתת הרבה כסף, ואתה, שיהיה לך את אותו סכום בדיוק כמו שלי, ואני הוא אותו אני, והיום, כן, הים הוא אותו ים, וכל דבר, בכל זאת הוא יגיד לך לתת הרבה פחות. אולי הוא יגיד לך אפילו לתת רק פרוטה, כי אתה אולי נמצא בדיוק בבעיה מצד השני, אתה מאוד רחמן, אתה למעשה, אתה רך מדי, צריך לחנך אותך כרגע לאיזשהו משהו שהוא יותר קשוח. ולכן, מתן הצדקה אצלך דווקא יהיה הרבה יותר מזערי. כלומר, אנחנו רואים כאן, בעצם מתוך דברי הרמב״ם כאן, אנחנו רואים שהמוסר הוא לפחות חייב לכלול בתוכו גם את השיקול של האדם הספציפי שעומד מול הסיטואציה, ולא רק לתת כללים אובייקטיביים מה עושים בסיטואציה X. אין תשובה כזאת, כמו שבמלאכת הרפואה, לא יכול להיות שאני אגיד לכולם טוב לאכול כזה ולא טוב לאכול כזה. ברור שזה לא נכון, כי ברור שזה תלוי בשאלה, מה מצבי, מה הרקע הרפואי שלי, מאיפה אני מגיע ולאיפה אני הולך. מתוך ההשוואה למלאכת רפואת הגוף, שהרמב״ם עושה בתחילת הפרק הזה, וגם למעשה בתחילת השמונה פרקים, ברור שמבחינתו יש בתורת המוסר, כלומר בתורת רפואת הנפשות, יש מגמה מאוד חזקה של תפירה אישית של הדברים האלה. הרמב״ם מוסיף לדבר הזה, לצורך להיות מאוזנים, מוסיף עוד נקודה, והיא שהעולם הוא לא, בני האדם הם לא נקיים. כוונתי לומר, זה לא מתמטיקה שבה אני בא ואומר, יש מידה שהיא 100, ויש את הצד החיסרון או הצד השני שהוא ה-0, ואני רוצה לכוון ל-50. אין הדבר כך. מדוע? כי יש לנו מה שנקרא פרי-דיספוזיציה, יש לנו נטייה טבעית, בדרך כלל בכל אחת מהמידות, למידה מסוימת, ולרוב בני האדם זה גם הולך לאותו כיוון, לא דווקא אצל כולם. אבל לדוגמה, רוב בני האדם, הבעיה שלהם עם האגו, כלומר הבעיה של האנוכיות, הנטייה שלהם לצד האנוכיות היא יותר משמעותית מאשר הנטייה שלהם לצד של הנתינה לאחר. יש כמה בני אדם שהם לא כאלה. אדם שיש להם נטייה לתת לאחר יותר ממה שיש להם לשמור לעצמם, כן, מין כמו השיר אלי פלט, נכון? אז יש כמה כאלה. אבל בדרך כלל רובנו לא כאלה, או לפחות התרבויות שאנחנו חיים בהם נוטות לא לייצר טיפוסים כאלה, אלא רובנו יש לנו נטייה לצד האנוכי. רוב הילדים בני 3, כשהם לומדים מילה ראשונה, אז המילה הראשונה שלהם זה לא להגיד בבקשה, אלא המילה הראשונה שלהם זה להגיד שלי. כן, או בשנתיים, לא משנה, באיזה גיל שהוא מתחיל לדבר. זה בדרך כלל עובד ככה. יש מעט מאוד ילדים שהם עובדים באופן אחר. זאת אומרת, זה הנטייה הטבעית שלנו. זה לא רע, זה פשוט המציאות. על מנת להגיע לאיזון, המשמעות של זה תהיה שאני תמיד צריך, כן, כמו אם אני, אני מצטער על הדוגמה הצבאית, אבל נניח אבל זה, דיברתי על זה במקרה עם מישהו גם בשבת, היה לי כמה חיילים שהיו אצלי, ואז דיברנו על זה, אז תקוע לי כרגע בראש. אבל נניח שאני יורה עם תותח, כן, עם טנק, ואני יורה למרחק מסוים, אני יורה עכשיו 2.5 קילומטר. אני יודע שיש רוח, אני חייב לחשבן, כשאני יורה, אני לא יירה בדיוק למטרה, כי אם אני יירה בדיוק למטרה, עד שזה יעבור 2.5 קילומטר, הפגז בינתיים יזוז קצת, בגלל הרוח. אני בעצם חייב לכוון כן? אני מכוון בתוך הכוונת שלי, אני מכוון חצי קו לצורך העניין ימינה, ואז כשהפגז יגיע אליו, הוא יגיע ישר. גם בענייננו. אם אני יודע שיש לי נטייה טבעית אל הקמצנות, לדוגמה, אל האנוכיות, אז למרות שאולי מצד היושר, מידת האמצע, הייתי אמור לתת לעני הזה עכשיו 25 שקלים, לא, תן 35. למה? כי אנחנו רוצים ליצור איזשהו נטייה לצד השני, כדי שבסוף המידה שלך תהיה מידה אמצעית. והרמב"ם אומר, בשל עניין זה, ועכשיו אני מתחיל לקרוא, זה דבר שכבר קראנו בפעם שעברה, זה הסוף מה שקראנו, בשל עניין זה, אין המעולים משאירים את תכונת נפשם להיות התכונה הבינונית ממש, אלא נוטים נטייה קלה כלפי היתר או החסר על דרך הסייג. כוונתי שהם למשל נוטים מעט מן הפרישות כלפי היעדר התחושה בענה, מאומץ הלב מעט כלפי ההסתכנות, מאורך הלב מעט כלפי הפזרנות, זו הדוגמה שנתנו הרגע, מהענבה מעט כלפי שפלות הרוח וכן בשאר, ועניין זה נמאס באומרם לפנים משורת הדין. תמצאו את, גם יש לכם תרגום אחר, את הלפנים משורת הדין אתם יכולים למצוא, אז תצמדו לזה. אומר הרמב״ם, זה מה שאנחנו קוראים לו בהלכה, לפנים משורת הדין. שורת הדין זה לכוון ישר לאמצע, אבל העולם לא יכול לעמוד על שורת הדין. נכון? חייבים לצרף אליו את הלפנים משורת הדין. לא נחרבה ירושלים, אני כמובן עכשיו דורש דרשות שלא כתובות פה, אבל לא נחרבה ירושלים, אלא לשדנו בה, כך אומרת הגמרא במציאה, אלא לשדנו בה דיני תורה. ומה שואלת, ודינו דינה דמגיסטה, אמרת שידונו דינים של פרסים, ברור שהם דנו דיני תורה. אמרה, לא, הכוונה, דנו דיני תורה ולא הלכו לפנים משורת הדין. אם אתה דן רק דיני תורה, אתה בסופו של דבר תמצא את עצמך בעצם נופל. כלומר, אם אתה תדון רק את עידת הדין, אז מידת הדין נמצאה לוקה. כדי להגיע לאמצע, אתה חייב ללכת לפנים משורת הדין. עכשיו תשימו לב, זה דבר מדהים. תורת מוסר שמתרכזת בעשייה ישרה, נקרא לזה ככה, אז תגיד, שמע, הרמב״ם, אתה פספסת פה לגמרי. כי כל ימיך מה אתה עושה? אתה עושה מעשים לא ישרים, כדי שהנפש בסוף תהיה באמצע. אז אם המוקד שלנו הוא העשייה, אז התרופה הזאת שהרמב״ם מציע היא תרופה מאוד בעייתית. נכון, הרמב״ם אומר בעצם כל החיים תעשה מעשים שהם לא ישרים, אבל הנפש שלך בעקבות זאת תהיה ישרה. אבל אתה עושה כל מיני מעשים לא ישרים. אז מי שמכוון את המעשים לדרך האמצע, יש לו בעיה עם דברי הרמב״ם פה. אבל הרמב״ם, וכבר שסברנו הרבה פעמים, מבחינת הרמב״ם העיקר הוא לא המעשה, אלא הנפש, וההשפעה של המעשה על הנפש. לכן, המעשה הנכון לא נדד לפי משהו נכון כפי שהוא. לא אכפת לי אם המעשה הוא באמצע או לא באמצע. אכפת לי אם התוצאה לנפש מכוונת אותה לאמצע או לא לאמצע. ולכן אומר הרמב״ם, אין לי בעיה שבעצם למשך כל חייך, אתה תעשה לפנים משורת הדין, אתה תמיד תעשה לא לפי האמת כביכול. כן? אלא לפי איזשהו מקדם בטיחות. אבל זה בסדר גמור. כי מה שאכפת לנו זה הנפש, והנפש כן תקלה או תקלה לנקודה הנפש. כן, יונתן.
זה מכון יותר למשל מישהו
אנוכי, אבל אם
מישהו
מבטל
את
עצמו
יותר
מדי, אתה מתווכח עם הרמב״ם כמובן. אז הוא לא מסכים איתך. עכשיו, תראו, אני חושב שהזכרתי את זה כבר, אני מציג פה תפיסה טיפ-טיפה פשטנית, אני חושב שזה נכון, כי גם השמונה פרקים הם לא מסכת פילוסופית, הם תורת המוסר, הם עוסקים במשהו מאוד מעשי. הרמב״ם, אני חושב שבדי מכלל דבריו עולה שהעיקר זה הנפש ולא העיקר זה המעשים. זה אני חושב שזה נכון. המקום של המעשים הוא קצת יותר חשוב אולי ממה שהצגתי עכשיו. אני הצגתי אותם באופן מאוד מאוד פונקציונלי, כן? ממוקד רק באינסטרומנציה שלהם, רק במה הם כלים לצורך הנפש. וכמו שעולה מהשלושה פרקים האחרונים במורה נבוכים, אני חושב שכבר הזכרתי את זה פה, עולה שיש איזשהו, הרמב"ם עושה איזשהו שילוב קצת יותר, כנראה יותר עקרוני ממה שאני עושה עכשיו. הוא כן רואה, כן, אומר, אל לעשות, כן, כי בזאת התעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, אבל אז מה המשך הפסוק? כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלו חפצתי נאום השם. אז בשלושה פרקים האחרונים הרמב"ם מקדיש אותם לחסד, צדקה ומשפט, במורה הנבוכים. ובזה הוא בעצם עושה איזשהו פתאום מעבר, מהשכל וידוע אותי, שהוא מידת הנפש, לחסד, צדקה ומשפט, שזה ודאי מעשי. אז השאלה איך לקרוא את הדבר הזה. רצו להגיד, הנה, פה יש בעצם מהפך, ובעצם גם הרמב"ם מסכים, כמו שיונתן אומר לנו, שהעיקר ביהדות זה המעשים, וכל הסיפור הנפשי זה רק הכנה למעשים. אבל אז באמת זה לא כך מסתדר עם מה שהרמב"ם אומר כאן, גם דתי גם לא עם מה שאומר בכל המורה הנבוכים, ולא מה שאומר גם במקומות אחרים. לי יש נטייה לקרוא את זה, אמנם כאמירה, כן, יש כמה מטרות, יש כמה תכליות, הרמב"ם מפרט אותן, ויש תכלית גם למעשים טובים. זה לא דבר שהוא לגמרי רק אינסטרומנטלי, ורק כלי למשהו אחר, אבל זה לא המטרה הסופית. זה לא התכלית הסופית. זה תכלית בעיניים, אבל זה לא התכלית הסופית. אני מודע לזה שקצת קיצרתי מקום צריך להאריך, אבל אולי נגיע לזה עוד בהמשך. כן.
אני חושב שבכל זאת, הרמב"ם מסכים שלגבי ההלכה עצמה, אז השיקול לא יהיה דווקא דרך האמצע, השיקול לא יהיה המסורת.
עוד לא עסקנו בהלכה, אני אולי אתייחס לזה בהמשך.
ביהדות של ההלכה, באמת זה גם המעשים, כלומר, אם תסתכל על ההלכה כגוף נפרד, אז יש שם רק כמה, כאילו, זה רק המעשים שלהם, לא מידת נפש. אני חושב שמה שהרמב"ם כותב פה מאוד הוא רובד נוסף. כלומר, השיקול של הדרך האמצע זה בתוך מסגרת ההלכה.
אני נוטה לקבל. הרמב"ם, כידוע, מורה נבוכים, הוא אומר שלכל המצוות יש טעמים, ובסופו של דבר המצוות נועדו להגיע לתיקון של העולם, כאשר העולם מורכב מתיקון העולם, באופן הפיזי, תיקון החברה, באופן הסוציאלי, תיקון הפרט, גם מבחינת הבריאות שלו, אבל גם מבחינת הנפש שלו. וכל זה מיועד לתכלית הרביעית, שהיא השגת השם. זאת אומרת, בסוף זה תכליות, אלא תכליות בעיניים. וכמו שראינו גם אם אתה זוכר בסוף פרק א', בסופו של דבר, אם אתה תתקן את המעשים, אבל לא תתקן את הנפש, אז הוא אומר, זה כמו חומר שלא הגיע אליו, הצורה שלו. אז בסופו של דבר, העיקר חסר מן הספר. דוד.
בכללי, בספר המוסר, תמיד יש שאיפה להיות כמה שיותר צדיקים, כמה שיותר על דרך הטהרה, כאילו, ממש, גם אפילו לצאת מדרך האמצע, כאילו, לא לעשות פה, כאילו, כמה שיותר
להתנתק, כאילו... נפלא, נפלא, נפלא. השאלה של דוד מובילה אותנו לפסקה הבאה ברמב"ם. אז בואו נקרא אותה בפנים, כי הרמב"ם מתייחס בדיוק לשאלה שלך. כלומר, מה נעשה לאור דברי הרמב"ם פה וכל השבח הגדול לאמצעיות, ורק אתה צריך לסתות קצת לפנים משורת הדין, אבל כדי לכוון לאמצע, מה נעשה עם כל סיפורי גדולי ישראל, שמי הסיפורים במשנה ועד הדור האחרון, מלאים כולם בדמויות, דמויות עם קיצוניות מאוד מאוד רציניות, עם נטייה לפרישות מאוד חזקה, למסירות נפש מאוד חזקה. מה אנחנו עושים עם כל זה? אומר הרמב״ם, מה שעשו המעולים, לעתים ורק בחלקם, קודם כל הוא אומר לך, דוד, הוא אומר, אל תחשוב שהסיפורי חסידים שאתה מכיר, זה המייצג של מה המשמעות של להיות מעולה או להיות חסיד. אני לא יודע מה כתוב אצלכם? מעולה או חסיד? חסיד, כן. אל תחשוב שזה המייצג של מה זה להיות חסיד. זה אולי מעשה מאוד קיצוני, אז שמים לב אליו. אבל זה לא מה שמייצג, אלא רק חלק מהם עשו את זה, וגם אלה שעשו את זה, החלק שעשו, עשו את זה רק בחלק מהזמן. שנטו אל הקצה האחד, כגון שצמו, או היו ערים בלילה. ערים בלילה זה קיצונות, אומר הרמב״ם. אדם מאוזן, צריך לישון בלילה כמו שצריך, ולהיות ער ביום. נמנעו מלאכול בשר ומלשתות משקה משקר, הרחיקו את הנשים, לבשו צמר ושיער, שכנו בהרים, התבודדו במדבריות. כל הדברים האלה כמובן, הם מעשים מאוד מאוד קיצוניים. הם לא עשו דבר מן הדברים האלה, אלא בתור טיפול, כמו שציינו. זאת אומרת, הרמב״ם, אם אתה מכיר אנשים שעשו את זה, למה הם עשו את זה? כי הייתה להם נטייה נפשית, קלקול נפשי מאוד חזק לאחד מן הכיוונים. כדי לאזן את עצמם, הם לקחו את התרופה המרה. כן, הם לקחו את הכיוון הקיצוני השני. אבל לכן הם גם לא נשארו שם עד עולם. הם עשו את זה רק לאותה תקופת זמן, כדי ליישר את עצמם. ואחרי זה אומר הרמב״ם, הם ודאי הפסיקו. אתה לא שמעת על זה. כי אתם יודעים, בחדשות על מה מדווחים? לא מדווחים על כלב שנשך אדם. מדווחים על אדם שנשך כלב. אף אחד לא אומר, תשמע, יש פה איזה גדול ישראל, הוא תמיד אוכל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. זה לא מעניין אף אחד. אבל אם יש מישהו שצם במשך חודש, אז זה דבר שהוא מעניין. אז מה נתקע לנו בראש? שגדולי ישראל צמים חודש. אבל זה פשוט טעות של תפיסה. זה לא נכון. גדולי ישראל, אומר לנו הרמב״ם, היו אנשים מאוזנים. אם חלק מהם, בחלק מהזמן, עשו מעשים קיצוניים, אז זה היה מתוך מגמה טיפולית. כמו שראינו עכשיו. או אפשרות אחרת, וגם מפני שחיתות אנשי המדינה. כאשר סברו שבעקבות המגע איתם וראיית מעשיהם, יהיו גם הם מושחתים, ושחיים בחברתם צפויים להביאם לידי השחתת מידותיהם. לכן יצאו מהם אל המדבריות ואל מקום שאין בו אדם רע. על דרך דברי הנביאים, יתנני במדבר מלון אורחים, ועזבה את עמי ואלך מאיתם כי כולם מנאפים, עצרת בוגדים. אז אומר הרמב"ם, זה בעצם סוג של תרופה, רק שיש פעמים שהמחלה היא מחלה בפנים, וההתמודדות היא מול הבעיה הפנימית, יש פעמים שהמחלה היא מחלה חברתית, ואז הדרך לאזן את החברה, עוד פעם, אם אתה יש לך אפשרות לאזן את החברה מבפנים, אז כמובן שזה עדיף, לרפא את החברה. אם אין לך את האפשרות הזאת, אז תצא מהחברה בכלל. במשנה תורה שלו, בהלכות דעות, הרמב״ם חוזר על הדברים האלה, שבמקום שהחברה מושחתת, אז אדם צריך, כמו הרמב״ם אומר, אדם צריך תמיד להתרחק משכן רע, ולבחור שכן טוב, ולגור בחברת בני האדם שהם אנשים טובים, ואם יש לו שכונה רעה, הוא צריך ללכת לשכונה אחרת, אז הוא כותב, ועם כל המקומות רעים, כמו בזמננו זה, הוא כותב, אז ילך למדבריות ולהרים ויתבודד שם. זה הלכה מאוד מעניינת. אבל בכל אופן, זרמה פה אומר דבר דומה. אבל כל הדברים האלה זה לא מכיוון שזה הדבר המאוזן, תמיד, להתבודד. אלא יש מצבים שזה המעשה הנצרך. או כי זה מבחינה טיפולית, או כטיפול החברה, או לחילופין, כי זה המעשה המאוזן. יש פעמים שהמעשה המאוזן יהיה לפרוש מהחברה. וזה כי כבר הסברנו בפעם קודמת, שהמעשה המאוזן לא נמדד על ידי מידת האמצע המתמטית. כן, אם אני פוגש אני, אני יכול או לא לתת לו כלום, נכון, זה קיצון אחד, או לתת לו את כל הכסף שיש לי, זה קיצון שני. אז מה מידת האמצע? לתת לו חצי מהרכוש שלי. אז ודאי, אנחנו מבינים שזה לא נכון. כן, מידת האמצע היא לא אמצע מתמטי, אלא מידת האמצע היא, אז עברנו שני הסברים, אני כרגע אסביר לפי מה שאני אמרתי שזה שיטת הרמב״ם, מידת האמצע זה הכוונה איזון של הרגשות, על מנת שמה שיכריע זה מידת השכל. אז כך גם כאן, מהי מידת האמצע כאשר אני פוגש חברה שהיא חברה מקולקלת, אז אני לא אומר, טוב, מידת האמצע זה בין 0 אינטראקציה לבין 100% אינטראקציה, אז אני אדבר עם אנשים 12 שעות ביום במקום 24. כן? זה לא המשמעות של מידת האמצע. אלא מידת האמצע זה בא ולהגיד, בין הצורך שלי להיות בחברה בני אדם מצד אחד, לבין מצד שני הצורך בהתבודדות, לאור הנתונים העכשוויים, מידת האמצע זה 0. זה כמובן רק במצבי קיצון, אבל דבר כזה יכול לקרות. מידת האמצע תנחה אותי להיות באפס מגע עם בני אדם. וזה האופן שבו הרמב"ם מסביר את אותם התנהגויות יוצאות דופן שאנחנו מוצאים אצל גדולי ישראל. איתן. תיתן לי דוגמה מהגמרא כשנדבר באופן יותר קונקרטי. סיפורים על שמירה בין בשר לחלב. כן, יש שמירה ארוכה.
לא יודע, אין לי עכשיו דוגמה, אבל כל פעם שאתה נתקל בסיפור על איזה רב שהיה עושה ככה, לא עוד בגמרא, גם בכל ספרות,
אני חייב גם למה אומרים לי. שנקרא ספרות הגיאוגרפית, כן? הספרות של מעשי צדיקים. אז תראו מה הרמב"ם יגיד על הספרות הזאת. אין לי ספק שהוא בהחלט מתכוון לחלק ממה שאנחנו מכירים. לא בסיפורים בגמרא, חס וחלילה, אלא הכוונה לתפיסות יותר מאוחרות. אומר הרמב"ם, וכאשר ראו הטיפשים שהמעולים הללו עשו את המעשים האלה ולא ידעו את מטרתם, חשבו אותם למעשים טובים והתגוונו לטענתם להיות כמותם, החלו מענים את גופיהם בכל דרך של עינוי וחושבם שהגיעו בזאת לידי מעלה, שעשו טוב ושבזאת מתקרבים אל אלוקים, כאילו אלוקים הוא אויבו של הגוף הרוצה באובדנו וכיליונו, והם לא ידעו שמעשים אלה הם מעשים רעים, ושמהם נוצרת מגרעת ממגרעות הנפש. משולים הם לבור במלאכת הרפואה, שראה את הרופאים המומחים משקים חולים גוססים שמן פקוע וחבלבל רפואי, וצבר וכיוצא בהם, ומפסיקים להם את המזון, והם עברו ממחלתם ונחלצו מהמוות, החלצות גדולה. ואז אמר אותו בור, אם הדברים האלה מרפים מחלה, קל וחומר ועל אחת כמה וכמה, שישמרו על בריאותו של הבריא או יוסיפו עליה. והוא שמח על זאת ונטל אותם תמיד, ונהג בעצמו כמו שנוהגים בחולים. לכן הוא יחלה ללא ספק. ברור, נכון? זאת אומרת, אם אתה לוקח תרופות כשאתה בריא, אז התרופות יהפכו אותך לחולה. המחשבה כאילו אני רואה גדולי ישראל, או אני רואה מישהו שעושה איזה מעשה קיצוני וזה עוזר לו, אז לכן זה גם עוזר לי, זה מצביע על תפיסה לא נכונה של כל התיאוריה המוסרית. זה בא ואומר כאילו הערך המוסרי הוא אינרנטי למעשים עצמם. והרי כל מה שהרמב"ם רוצה להגיד לך זה שזה פשוט לא נכון. הערך המוסרי הוא לא במעשים, הערך המוסרי הוא באישיות. כשאתה רואה מישהו גדול מישראל, אתה צריך לשאוף לא למעשים שלו, אלא לאישיות שלו. ואם תעמוד על האישיות שלו, אתה תראה שמה שמייחד אותה זה לא הנקודות הקיצוניות שבה, אלא דווקא הנקודות המאוזנות שבה. ולשם אתה צריך לשאוף. זה בעצם האמירה המאוד מאוד חזקה שהרמב״ם רוצה להגיד לנו כאן. תורה שלמה זאת המביאה אותנו לידי שלמות, כמו שעידה יודע אותה, וזה שלמה המלך, תורת השם, סליחה, דוד, כן? דוד אומר, תורת השם תמימה, מחכימת פתי, כן? אז מה המטרה של התורה? התורה היא תמימה, שלמה, ומחכימת פתי. אז מחכימת פתי, למה זה נוגע כמובן? זה נוגע למטרה. נכון, המטרה היא שתוכל להחכים. איך תחכים? אם תהיה שלם. אם אתה תהיה באחד מהצדדים, אתה לא שלם. אתה חסר. אז אתה חייב לאפס את עצמך על נקודת האמצע, שזה המטרה של התורה, כדי שהיא תוכל להחכים אותך. אלא התכוונה התורה שהאדם יהיה טבעי, הולך בדרך האמצע, יאכל את מה שיש לו לאכול באיזון, ישתה את מה שיש לו לשתות באיזון, יבל את מה שיש לו לבעול באיזון, ויישב את הארץ בצדק וביושר. לא שישכון במערות ובערים, לא שילבש שיער וצמר, לא שיצר את הגוף ויענה אותו, זה נאסר במסורת שהגיעה אלינו. נאמר על הנזיר וחיפר עליו מה שחטא על הנפש, אמרו חזל וכי על איזה נפש חטא זה, על שמנה עצמו מן היין, ועל לא דברים קל וחומר, אם מי שצייר עצמו מן היין צריך כפרה, המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. עכשיו הדברים של הרמב"ם מאוד חזקים, אלא שאני רוצה להדגיש פה נקודה שהתפיסה המודרנית שלנו עלולה לגרום לנו לקרוא את זה בצורה לא נכונה. וגם את זה הזכרתי כבר, אני חושב, באחד מהשיעורים הקודמים, אולי ביותר מפעם אחת. בכל זאת חשוב להדגיש את זה. מה שהרמב"ם עושה פה, הוא לא אומר, יש ערך חיובי לעולם החומר. ככה אנחנו הרבה פעמים רגילים להגיד, ככה חינכו אותנו בבני עקיבא, נכון? שמה המטרה של האדם בעולם הזה? לקדש את החומר, נכון? בטח שמעתם את זה פעם. כן, נכון, מטרה לקדש את החומר, להביא את הרוח. ואין ספק שהדברים האלה נמצאים אצל הרבה מגדולי ישראל, בוודאי בדורות האחרונים, בוודאי שבהגות של הציבור שלנו, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי ומאוד חזק. זה תהיה טעות מוחלטת לקרוא, אבל את הרמב״ם כאילו זה מה שהוא מתכוון להגיד. הרמב״ם פשוט לא אומר את הדבר הזה. הרמב״ם לא אומר, העולם הזה הוא דבר שהוא העיקר שלנו ולכן אנחנו צריכים להשקיע בו וזה חלק מהמטרה והידיעה להנות מהעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהנו ממנו. הרמב"ם לא כותב את כל הדברים האלה. מה שהרמב"ם אומר זה דבר אחר לגמרי. הרמב"ם אומר, אני צריך להיות בריא. למה אני צריך להיות בריא? לא כי בריאות זה דבר חשוב בפני עצמו. לא כי המטרה של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אני צריך להיות בריא, כי זה המטרה להיות בריא או לא, משהו כזה. אני צריך להיות בריא כי יש לי מטרות אחרות. וכדי להגשים אותם, אני צריך בריאות. ובריאות זה בריאות הגוף, ובריאות זה בריאות הנפש. זה כוונה בריאות המידות. אבל זה לא אמירה שיש ערך לעולם הזה בפני עצמו. למעשה, האמירות של הרמב״ם בנושא הזה הן ידועות. הרמב״ם מתייחס לעולם הזה, הוא לא, כמובן, הוא ברא אותנו כאן, כן? אבל בסופו של דבר, העולם הזה ומה שיש בו, הוא לא המטרה בעיני הרמב״ם. לא נתעבו החכמים לימות המשיח, לא כדי ליהנות, נכון? ובטח לא כדי לשלוט על כל העולם, אלא בשביל מה? כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה ובחוכמתה. כלומר, מה האידיאל הסופי? האידיאל הסופי זה מה שאתם עושים כאן. זה לשבת מול הסטנדר. האידיאל הסופי הוא לא ארוחת ערב. כי יש תפיסה כזאת, נכון? יש תפיסה שבאה ואומרת, בעצם של מה לימוד תורה, גדול תלמוד אפשר אם תרצו, שמביא לידי מעשה. נכון, שהמטרה בסוף היא ארוחת ערב. כלומר, ארוחת ערב תהיה בקדושה, ושתהיה בזה, בטהרה, כמו שאמרנו, לקדש את החומר. והרמב"ם לא נמצא שם. הוא רוצה שתקדש את החומר אולי באיזשהו, הוא יכול היה להסכים אולי לניסוח הזה, אבל הוא לא היה אומר זה המטרה. הוא היה אומר, למה חשוב לקדש את החומר? כדי שתוכל לטפס אל העולם של הרוח. אבל לא כי קידוש החומר הוא מטרה תכליתית סופית. אז מאוד חשוב לשים לב, שכשהרמב"ם מביא את המדרשים האלה, שאסור לצייר את עצמו, זה לא מתוך התפיסות הרבה פעמים שיש לנו, שבאות ואומרות, יש ערך בליהנות. הרמב"ם לא חושב ככה. הרמב"ם חושב שיש פונקציה חשובה בזה שהאדם ישמור על עצמו בריא. אם חלק מהבריאות הזו זה אומר שלפעמים הוא צריך ליהנות מדבר מסוים, אז בטח תעשה את זה, ודאי. וזה עבירה אם לא תעשה את זה. אבל זה לא תפיסה של ערך של הנאה בפני עצמה. וממילא אתם גם מבינים שהמקום, אף על פי שפה הוא אומר את זה, המקום שהוא נותן את זה בסופו של דבר הוא מקום מאוד מאוד שולי. כמו שאמרתי, דרך האמצע זה לא חצי. אלא דרך האמצע זה מה שצריך. אז הרמב"ם יגיד, כשאני בא לאכול ארוחת ערב, אז לפי מה צריך להיות הבחירה של התפריט שלי? אך ורק לפי השאלה של מה בריא. אם יש משהו שאם אני אוכל אותו והוא בריא, הוא יגרום לי בחילה, אז אסור לי לאכול אותו, אף על פי שהוא בריא. מה? כי הוא, לא, אפילו נניח הוא כן בריא לגוף שלי, אבל מבחינה נפשית הוא לא יעשה לי טוב. אני לא אוכל ללמוד אחרי זה סדר ערב כמו שצריך. אבל אם אתה תשאל אותו, האם יש משמעות לזה שאני אוכל כינוח בסוף, כדי ליהנות מהעולם וליהנות מהדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן פה, ואז אני אברך שהכל נהיה בדברו על הכינוח הזה, הרמב״ם הוא לא שם. הוא פשוט לא שם. לכל היותר, אם אתה תוכיח לו שאכילת הכינוח תשפר אותך כאדם, אז יכול להיות שהוא ילך על זה. אבל אני לא מאמין שהוא יחשוב ככה. אז יש פה... חוץ מזה שזו תפיסה מחשבתית מאוד מאוד שונה, יש פה גם השלכה מאוד מאוד משמעותית על ההיקף, בסופו של דבר, של אפשר להגיד, האישור של העולם הזה. כן, עד כמה אנחנו מאשרים באלף את הנאות העולם הזה, יש פה הבדל גדול בין התפיסה שלו לבין אולי תפיסות שאנחנו לפעמים מכירים אותן. במסעות של נביאינו מוסרי תורתנו, ראינו שהם מכוונים אל האיזון. ושמירת נפשותיהם וגופיהם כפי מה שהתורה מחייבת. אז כאן הדברים נאמרים על השולחן, כן, אז העיקר זה שמירת גופותיהם ונפשיהם. כאשר שאל אותו מי ששאל בדבר צום יום אחד בשנה, האם יתמיד בכך או לא, ענה, כמובן פה לתשעה באב, ענה אלוקים התעלה לידי נביאו, והוא שאנשים אמרו אל זכריה, ההבכה בחודש החמישי נזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, והתשובה להם הייתה, וכי צמתם בסופות בחמישי ובשביעי, זה 70 שנה, הצום צמתו ניאני, וכי תאכלו וכי תשתו, אלו אתם האוכלים ואתם השותים, ואחרי כן ציווה להם את האיזון, והמעלה בלבד, ולא את הצום. מה כזאת שהוא אמר להם? אמר להם, אין מעלה בצום בפני עצמו. אתם צריכים לשאול את עצמכם למה אתם צמים. ואילו מטרות הצום בא להרוויח. צום תשעה באב, או צום גדליה, כן? חמישי והשביעי. מה הם באים להרוויח? אם הם באים להרוויח את זה שהאדם מתוך זה יחזור בתשובה, כמו שהרמב״ם כותב, נכון שהוא בהלכות תעניות פרק חמישי, אומר, רמב״ם יש שם ימים שלמה הם נתקנו לצום, כדי שנזכור את החטאים של אבותינו ואת מעשיהם הרעים, ואת מעשינו אשר היה כמעשה אבותינו, ולכן הגיעו עליהם כל הצרה הזאת, ומתוך כך נבוא לשים לתקן את דרכינו ולהטיב את מעשינו. אם זה המטרה, אז הצום זה דבר נפלא. זה חלק מהאיזון שאדם עוצר מחייו ומהשטף הטבעי, ועוצר לחשוב על, 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 על המציאות שלו. זה דבר מעולה. אבל אין משמעות לצום בפני עצמו. ובאמת, בדבר הזה, הנביאים מלאים בזה. לא רק הנבואה הזאת של זכריה, אלא גם נבואת ישעיהו, על החוף כאגמון ראשו, המטרה היא שהאדם יצום, ישעיהו מבקר את האלה שצמים, הוא אומר, מה אתם צמים, תחשבים אתם צדיקים גדולים? אתם לא צדיקים גדולים, כי אתם באותו יום שאתם צמים, אתם מכים באגרוף רשע. אז זאת אומרת שהצום לא עזר בכלום, זה דיאטה. זה לא שום דבר יותר, זה גם לא בריא. אז המטרה הצום בפני עצמו, ולא סיגופים בפני עצמם, אלא אנחנו צריכים לשאול, מה עוזר בתוך המציאות? זה נקרא דרך האמצע. זה להגיד, אני לא אוכל כי אני אתאהב לאכול, ואני לא צם כי יש לי איזה שיגעון סגפנות. אלא אני, אין לי תאווה מיוחדת לילה, ולא תאווה מיוחדת לסגפנות, אלא אני שואל את עצמי, מה הדרך לתקן את עצמי על מנת להגיע ככל היותר קרוב להשגת דרכי הקדוש ברוך הוא? ואחרי כן ציווה להם את האיזון והמעלה בלבד ולא את הצום, והוא דברם, כה אמר השם צבקות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ואני אל תעשוקו, וראת איש אחיו אל תחשבו מלבבכם, כל זה זה עדיין דברים יחסית בתוך העולם הזה, זה האיזון, כן, זה מה שיונתן מדבר עליו, ואז הוא ממשיך ואומר, ולאחר זאת אמר, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי, וצום החמישי, זה סיום טוב לקראת עשרה בטבת ביום שלישי הזה. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, כן, שזה עשרה בטבת, לפי, יש מחלוקת במפרשים, אז זה הפשט. צום העשירי, יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. דע שאמת היא המעלות תכליות, כלומר המטרה, השגת השכל, כמו שציינו בפרק השני, אז זה האמת שלא משתנה, היא לא רלטיבית, היא לא יחסית למציאות, והשלום הוא מעלות האופי, כלומר זה תורת המוסר שאנחנו עוסקים, והשלום משני מפני השלום, השלום משתנה הכל לפי הסיטואציה ולפי ההקשר, ולפי האדם העושה כמו שהסברנו, אומר הרמב״ם, האמת, אומר הנביא, כן, ככה מסביר את זה הרמב״ם, מה הפענוח של הנבואה הזאת, מה זה האמת והשלום אהבו? הכוונה היא, השלום מביא אל האמת. אהבו, אהבה זה דבקות. מידת אהבת הקדוש ברוך הוא זה מידה לדבוק בהשם. אז האמת והשלום אהבו, הכוונה, מידת השלום דבקה במידת האמת. כלומר, הדרך להגיע אל האמת זה על ידי התקנה, התיקון של המידות שמושג על ידי השלום. אז כשאנחנו צמים בצום עשרה בטבת, המחשבה שלנו צריכה להיות, להתמקד לא בצום, לא בקושי של הצום, לא בכל הדברים האלה, לא בזה שהנה אנחנו נפרדים מהאוכל וככה אנחנו מתקדשים. להיפרד מהאוכל זה לא התקדשות. להיפרד מהאוכל זה אמצעי. הוא יכול להוביל להתקדשות, הוא גם יכול להוביל לדברים אחרים לגמרי, יכול להוביל לזה שבן אדם יהיה עצבני ויקה בגוף רשע את חברו. גם זה כבר ראינו. אז כל המעשים, התורת המוסר, כמו שאמרנו, היא מוכוונת מטרה. ולכן מסכם הרמב"ם, כמו שאמרנו בנבואת זכריה, עשינו ככה שהם יובילו אותנו אל המטרה. כמובן שכל מה שאמרנו עד עכשיו עדיין לא מסביר איך כל זה מתמודד עם תורת ההלכה. הרי מה שאמרנו עד עכשיו נשמע מאוד מאוד גמיש, נכון? כל אחד צריך לתפור לו איזשהו קואוצ'ר כזה ואיזו חליפה אישית, והוא יקבל מה בדיוק המעשים שמתאימים לו בכל יום. אבל ההלכה בסופו של יום הרי לא ממש בנויה ככה. יש בה את המגמה הזאת, אבל יש בה גם בעיקר כללים מאוד קבועים ומאוד ברורים, ולכן זה מעלה את השאלה מה היחס בין ההלכה, שזה קצת שוב חוזר למה שיונתן ואריאל העירו, והדבר הזה בעזרת השם הרמב"ם יעסוק בו בהמשך הפרק, אז אנחנו נגיע לזה אם ירצה השם בשבוע הבא.